אנחנו באמצע עוד ג' והלכות תפילין הלכה היא באמצע עוד ג' הלכה היא באמצע עוד ג' נדבר על שמונה זקנים של הסיפור. יש שם שמונה זקנים, כל אחד זוכר משהו אחר. אחד זוכר שהורידו את התפוח מהעץ, אחד זוכר שהלכו לנטוע את הגרעין, את הגרעין לפני שנטו אותו, אחד זוכר את הטעם ואת הריח. יש כאן אבל לפי סדר, אז הוא אומר ככה, נראה את זה עוד פעם, את הקטע האחרון. ארבעה זקנים הראשונים שהתפארו תחילה בזיכרון שלהם, כל עניינם היה מה שנעשה עם אבלת בימי אמו, מעט יציאת הטיפה עד חתיכת הטבור כשיוצא לאוויר העולם. דיינו שאחד התפאר שזוכר בעת שהוליכו את הגרעין להמתה הפרי שהולכת הטיפה, השני זכר התחלת ריקום הפרי, השלישי זכר בעת שהיה נר דולק שהם כל ימי העיבור, והרביעי שהוא האחרון זכר עיקר גמר אבלת שהוא חתיכת טבורו, שאז התחלת ביאתו לזה העולם. למדנו את זה כבר, אני אדלק פה את הסוגריים, זה לא, לא עקרוני. נמצא שכל אלו ארבעה סיפורים הוא בנפלאות גדולות הבורא התברך שמו, מה שנעשה עם הוולד אצל אמו. ועל כן אלו המוחים וההשגות אלו שהשיגו ארבעה זקנים אלו הם בבחינת מוחים דנוקווה, שהוא בבחינת ארבע פרשיות של תפילין של יד, שם מוכין דנוקווה כנזכר לב. ולהבחינות שסיפרו אלה הזקנים ארבעתם הם בחינת אור מים רקיע הנאמר בזוהר הקדוש ובכוונות. אור מים רקיע זה ראשי תיבות אמר, כי תחילת יציאת הטיפה שהוא בחינת זה שסיפר שזוכר בעת שהוליכו הגרעין זה בחינת אור, כי עדיין אין לו שום ציור. אחר כך בית שהתחיל להתרקם בשעת התחלתו הוא בחינת מים, ואחר כך כשנתאבה הוולד בכל ימי העיבור זה בחינת רקיע כידוע. ואז כשנגמר בחינת רקיע הוא יוצא לאוויר העולם ונולד. וכל זה הוא בחינת תפילין שהם בחינת עיבור ולידה, שזה בחינת יציאת מצרים כידוע. וכל זה למדנו ודיברנו על זה בריחות, ואני קראתי את זה עוד פעם רק בשביל להיכנס לעניין. אני לא הולך ללמוד את זה עוד פעם, אבל כל פנים זה ארבעה זקנים הראשונים, הם כנגד הארבע פרשיות של התפילין של יד. את זה עוד לא קראנו. ארבעה זקנים, זה ארבעה זקנים הראשונים שהתפארו תחילה, וארבעה זקנים הראשונים זה לא הראשונים, זה בעצם האחרונים. הוא קורא להם הראשונים כי הם גבוהים במעלה. ארבעה זקנים הגבוהים יותר, אלה שזכרו יותר אחורה. אז ארבעה זקנים הראשונים, כל סיפורם הוא מה שנעשה מקודם שירדה הטיפה בימי אמו, כי הם סיפרו שזוכרים כשהיה הטיפה עדיין במוח האב, והמראה וטעם וריח, שזה בחינת נפש רוח ונשמה, שמשם התחלת המשכת המחשבה שנמשכת ממקום שנמשכת, מעילה לעלול, מעולם לעולם, משכל לשכל, שהם בחינת נשמה ורוח ונפש, עד שנתאבה המחשבה שעל ידה התאבות הטיפה הקדושה של הוולד. וכל אלו ארבע בחינות כולם אצל האב, אצל בחינת דחורה כנ"ל, על כן הם בחינת תפילין של ראש שהוא מוכין לדחורה. זהו, זה מילים של קבלה. עכשיו מכאן הוא מתחיל להסביר את זה באותיות של שפה של בני אדם, כמו שאומרים. כי התפילין נמשכים מבחינת תיקון הדיקנה כידוע. תיקון הדיקנה זה השערות של הזקן. זה פסוק בדניאל, כתוב איך כתוב שם, שער ישק אמר נקה, מה עוד כתוב, לבושי קטלק חיוור, שער ישק אמר נקה, שם לא מוזכר זקן. בזוהר כתוב, אומרים את זה, זה זוהר שאומרים בתשליך. יש שם זוהר כזה שמזכיר את כל הזה, כנגד ידגים למדות הרחמים. זה נקרא שערות, שערה זה תמיד משל על משהו שמצד אחד הוא חי, אתה חותך אותו הוא גודל. יש בו חיות, אבל אין בו כוח לזוז. אתה לא יכול לעשות ככה עם השערות שלך. זה נקרא צומח שבחי. יש בו חיות, אבל חיות מאוד מאוד מצומצמת. ובנמשל, התיקון הדיקנה זה משל להסביר כיצד האור האלוקי נמשך מהכתר, מספירת הכתר, אל הספירות של עולם האצילות. הוא נמשך עם צמצום כזה גדול שכל שביל, כל צינור שפע, כל ניואנס שדרכו הוא נמשך, אנחנו מכנים אותו בשם שערה. זה כל ההשגות שיש בעולם האצילות, כל הקדושה וכל זה, הרבה למעלה מההשגות שלנו. עולם האצילות הוא למעלה מההשגה שלנו. כל מה שיש שם זה הכל, זה מקבל מבחינת שערות יחסית לאינסופיות של הכתר. ולזה קוראים י' ג' מידות הרחמים. הרחמים זה לא צמצום, רחמים זה לתת ולהשפיע. ופה מדברים על צמצום עצום של מבחינת שערות, ולזה קוראים את ג' מידות הרחמים. למה? כי זה מגיע ממקום כל כך גבוה, שאיך שלא תיתן את זה, זה תמיד משהו עצום. זאת אומרת, זה שערות של האינסוף. ומצד אחד זה מאוד מצומצם, מצד שני, בגלל שהמקור הוא כל כך מעל ומעבר, אז כשזה מתגלה, נמשך חכמים מאוד גדולים. והי"ד תיקון הדיקנה, אז כתוב בקבלה, רבי נתן מביא את זה במקום אחר, הוא אומר שעיקר השערות, עיקר זה השמונה הראשונות. אני לא כל כך הבנתי את החשבון שהוא עושה שם. העיקר זה השמונה הראשונות, והחמש האחרונות זה רק כאילו חזרה או קיצור או וריאציה אחרת של אותו דבר, או יש דברים כאלה. אבל העיקר זה השמונה הראשונות. השמונה הראשונות האלה כנגדם, רבנו מספר סיפור על שמונה זקנים. עכשיו זה מובן גם למה הוא מספר זקנים. שם זה כל כך מחוץ לחשבון, שיכול לספר גם על שמונה ילדים, או על שמונה ציפורים. זה לא משנה. למה הוא בחר את הדוגמה של זקנים? כי הוא בא לספר על שמונה שערות של זקן. זה מתואר כתיקוני דיקנה, דיקנה זה זקן. אז השמונה האלה, כל אחד מהם, הוא מסמל שערה אחת. והאור הזה, אז קודם כל יש איזו משמעות לגבי ג' מידות הרחמים שמדברים בחודש אלול, וכל יום מזכירים את ג' מידות הרחמים ביום שאומרים תחנון, ויש איזו את המשמעות הזאת. זה שהעיקר, כנגד זה, זה גם שמונה ימי חנוכה. שם בחנוכה רבי נתן אומר שהעיקר זה השמונה הראשונים. עד ואמת. נוצר חסד, איך כתוב שם? כן, רחום וחנון, ערך הפעמים ורב חסד ואמת. השם, השם. עד ואמת זה העיקר, כאילו. וכנגד זה, אז יש לנו ביום יום, יש לנו כל יום, בכל יום חול, יש לנו את השמונה פרשיות של התפילין, שבשמונה פרשיות של התפילין, הם לא רק מסמלים ומרמזים על השמונה תיקונים האלה, אלא יש שם את הכוח של השמונה תיקונים האלה. יהודים מקבל את הכוח, וזה כתוב בהלכה. כתוב שהכוונה של תפילין זה שיעבוד המוח והלב להשם יתברך. בשביל לשעבד את המוח ואת הלב להשם יתברך צריך לקבל כוח מלמעלה. אנחנו כל כך רגילים לביטוי של קבלת עול, שאנחנו לא מבינים שיש כאן פלא. עול, מישהו חיצוני צריך לשים עליי. אני לא יכול לשים על עצמי עול. אם אני שם על עצמי עול, אז זה משחק. נכון? אני משחק בלשים על עצמי עול, בו בשנייה אני יכול... זה הפה שעשר הוא הפה שהתיר. איך יש קבלת עול להשם יתברך? הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, והוא לא שם עלינו, הוא לא מדבר איתנו, הוא לא משדר לנו משהו, הוא משדר דרך התפילין. שעל ידי זה אנחנו מקבלים את העול לשעבד את המוח ולשעבד את הלב. אם משעבדים את המוח, משעבדים את הלב, ממילא משעבדים את הכל. ולכן כתוב שהוקשה כל התורה כולה לתפילין. שם זה לגבי, לומדים כל מיני הלכות, בכתיבת ספר תורה לומדים מכתיבת תפילין. למען תהיה תורת השם בפיך, זה צריך להיות חומרים שמותר לאכול אותם גם. לא לעשות מנבלות וטרפות חומרים, לא דיו ולא קלף ולא... מנבלות כן, מבעל חי תמי אסור לעשות. אבל על כל פנים כתוב שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, אז לומדים מזה גם לא רק את ההלכות, אלא שכל התורה, אם אתה רוצה לקיים את כל התורה כולה, אז אתה צריך לקבל את הכוח מהתפילין. יהודי שמניח תפילין הוא מקבל כוח לקיים, ולקבל כוח לקיים את כל התורה כולה, ולקבל את הכוח של 13 מידות הרחמים. זאת אומרת, לקבל תחושה בנפש שיש משהו מעל ומעבר, שבכל אופן משהו ממנו מופיע פה. וכשהמשהו הזה מופיע פה, אנחנו מקבלים על עצמנו עול. זה לא לגמרי נסתר. זה כמו שאומרים, זה מכוסה, אבל יש 13 חורים קטנים שמציץ טיפ טיפה אור משם. כמו שלמדנו בציצית על מציץ מן החרקים. אז כאן, ככה זה, בגדול זה 13, ובאופן העיקרים הם 8. לא יודע בדיוק למה.
לא הבנתי למה הביטוי של 13 מידות הרחמים זה כאילו ביטוי של קיום כל התורה.
כי בזכותם אני יכול לקיים את כל התורה, וכשהם מאירים, אז זה מאיר לי בנפש. איך, מה זה הסוד של צליחת עוונות? מה הנקודה? מה, בן אדם חוטא, אחר כך הוא מתחרט, הקדוש ברוך הוא מוותר לו, וכתוב שהקדוש ברוך הוא מוותר בלי קץ, עד אין קץ. אפילו אם בן אדם מבקש 1,000 פעמים, הוא כל פעם נופל ומבקש עוד פעם, והקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. מה העניין בזה? העניין בזה שכשמתגלה 13 מידות הרחמים, אז אתה באמת מישהו אחר, לא זה שהיית קודם. אתה יכול להגיד...
הגילוי מצד הקדוש ברוך הוא, נכון?
הקדוש ברוך הוא מגלה את זה, אבל אתה מעורר את הגילוי הזה. אנחנו מבקשים שתתגלגל עלינו מידת הרחמים. וכשמתגלית מידת הרחמים, אז אנחנו מקבלים כוח לשנות את עצמנו לגמרי. כאילו, כמו להתגייר. כאילו להגיד שמי שהייתי עד עכשיו... כתוב הלכות תשובה, כתוב שבעל תשובה משנה את השם שלו. כאילו לומר שהוא לא אותו אדם שהסחטה. אבל זה באמת, זה לא, אפילו אם הוא לא שינה את השם, אבל זה כאילו, זה מישהו אחר.
מה קשור התפילין לזקן? לא הבנתי.
אה?
התפילין לזקן.
למה זה דווקא זקן ולא שערות הראש ולא... כן, רוצים לתאר את זה בפנים. הראש... זה רוב השערות בראש הם מאחורה. כשרוצים לדבר על הערת פנים, אז מדברים על הפנים ולא על ה... אז מתארים את ה... ובכל אופן חייבים לדבר על שערות, כי זה צמצום גדול. אז מתארים את זה בשערות של זקן.
אין ממשות במשל הזה?
ודאי, שם בזוהר שאומרים בתשליך, לא כולם אומרים את זה, אני יודע, אבל בזוהר שכתוב בתשליך, זה מתחיל וי דמן דשלח יד בדיקנה קדישה. כן, אבל זה התוצאה, זה לא הסיבה. בגלל שזה מרמז על זקן, לכן אסור לנגוע בזקן. לא כדי שלא יגעו בזקן, כתוב שם זקן. זה ברור.
אבל העניין זה לא מתלבש,
העניין הזה, ודאי, זה מתלבש, הכל מה שיש למעלה מתלבש ביהודי. זה לא רק סמל, זה ברור לגמרי. יכול להיות שהוא בעצמו מסביר את זה בהלכות גילוח, בליקוטי הלכות. אני לא למדתי, אני לא יודע. מבחינת המוחין,
אם תפילין זה צמצום, אז זה סימן שזה...
שערות זה צמצום.
בתפילין?
תפילין זה צמצום אחר. מאוד מורכב, אתה שואל שאלה טובה. אתה התקלת אותי. יש שני עניינים בכל מצווה. יש את הכוונה הפנימית של המצווה, ויש את, את עצם העובדה שזה מצווה. זה מצווה של השם, וצריך לקיים אותה. מה יותר גבוה?
הצלחתי להתרכז.
עכשיו התקלתי אותך. מה יותר גבוה?
קיום המצווה, זה היה.
קיום המצווה. זה ברור שזה יותר גבוה. הכוונות זה... זה כמו שאומרים... את המצווה של תפילין, למשל, אנחנו מקיימים עם הידיים, עם הראש, אומרים את הברכה עם הפה, אבל עם השכל אנחנו לא מקיימים את המצווה.
כוונה.
אז נותנים לנו את הכוונה הפנימית כדי שנוכל לשתף גם עוד כוח. זה ברור? עכשיו הבן אדם יכול לטעות, הוא יכול לחשוב שהוא מניח תפילין בגלל שהוא רוצה לעורר את י' ג' מידות הרחמים. זה לא נכון. או שהוא תוקע בשופר בגלל מה שכתוב בספר הכוונות, שהתקיעה הזאת עושה ככה והתקיעה הזאת עושה ככה. זה לא נכון. היהודים מניח תפילין, כתוב בגמרא, למה תוקעים? רחמנא אמר תיקו. למה מניחים תפילין? לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, בלי למה. זה נוגע באינסוף ממש ישר. זה אפילו לא מצומצם דרך שערות, העניין הזה. זה אינסוף לגמרי. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו מהאור של המצווה ייכנס לבן אדם וישנה את הנפש שלו. יש את שאנחנו אומרים, אתה יכול לראות את זה בסידור, אנחנו אומרים שבן אבינו לתורתך. מה זה נקרא שבן אבינו לתורתך? שנתחיל להניח תפילין, נתחיל לקיים את התורה. אחר כך יש קרבנו מלכנו לעבודתך. לעבודתך יש לכל אחד, יש בהמה בלב, והיא בהמה אוהבת עשב. אז מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לקרב את הבהמה לעבודה. זה כבר עבודה, זה כבר לא תורה, זה כבר לא מעשה, זה כבר, זה עבודה פנימית. לשכנע את הבהמה שתפסיק להיות בהמה. זה עבודה פנימית. ואחר כך אומרים, ואשיבנו, איך כתוב שם? קרבנו מלכנו לעבודתך, ואחזרנו בתשובה שלמה לפניך. זה מדובר על מדרגה עוד יותר פנימית, עוד מאחורי הבהמה מתחבא שם איזה יהלום. הנשמה, החלק הכי גבוה של הנשמה, והוא בסוף, אם יתקיים בו השיבנו אבינו לתורתך, הוא יניח את התפילין. אחר כך הוא גם יכוון את התפילין, והוא ישאבד את המוח ואת הלב, והבהמה שלו תזדקח קצת. ואחרי זה הוא יוכל לעמוד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, תחזרנו בתשובה שלמה לפניך, הוא ירגיש חזרה, כמו האדם הראשון בגן עדן, לפני שהוא חטא, הוא מדבר עם השם. עכשיו אנחנו אומרים שאנחנו מדברים עם השם, ואז נרגיש שמדברים עם השם. אז יש בזה, עכשיו, השלב הזה שאנחנו מדברים פה, ברוב הליקוטי ההלכות, זה השלב האמצעי, זה הקרבנו מלכנו לעבודתך. זה לקחת כל מצווה, כל מצווה שלומדים, שמקיימים אותה בין כה וכה, גם מי שלא לומד לקוטי הלכות מקיים אותה, לקחת את המצווה ולנסות להבין מה זה אומר לנפש הבאמית, לגוף, לשכל הפשוט, הבלבטי. לא בגלל זה אנחנו מקיימים את המצווה, אנחנו לא מבקשים הסכמה מהנפש הבאמית לקיים את המצווה, אבל אנחנו אמורים לעשות עם המצווה עבודה גם ביחס לנפש הבאמית. חוץ מזה שמקיימים את המצווה עם הגוף, כפשוטו, בלי חשבונות, כי השם אמר, ואמר מלכה אקרטורה, כתוב. אם המלך רוצה, אז ההר יעבור, יעקור ממקומו. זה בפשטות. אבל הכוח של לקבל עול, יש גם קבלת עול כזאת, של ללכת עם הראש דרך הקיר. לקום בבוקר, לזרוק את השק עצמות למקווה, ולא לחשוב הרבה, ו... אז זה השיבנו אבינו לתורתך, זה עדיין לא קרבנו מלכנו לעבודתך, אין פה עבודה. עבודה זה כמו לקחת חתיכת אור, לאבד אותו, לעשות מזה קלף של ספר תורה. האור הזה היה אור של בהמה. גם התפילין עצמם זה אור של בהמה, ועושים מזה דבר קדוש. מהנפש הבעמית שלנו להפוך לדבר קדוש, זה עבודה שפה צריך שכל, פה צריך ללמוד ליקוטי הלכות. אז בעניין הזה, הפרשיות של התפילין זה צמצום. שכל פרשה אומרת לנו משהו. לא רק, כל דבר בתורה, תראה, אתה קדש לי כל בחור, פטר כל רחם, מבני ישראל, אדם ובבהמה, לי הוא. אם אתה מסתכל על זה בעיניים של עבודה, אז אתה רואה לא רק את הבחור אדם ואת הבחור בהמה ואת החמש סלעים שנותנים לכהן, אתה רואה משהו אחר, אתה רואה שהשיא של השאיפות והבחור, הדבר הכי גדול, הכי גבוה, הכי זה, זה שייך לקדוש ברוך הוא. אתה שומע שם איזה ניגון, זה ברור. אז כל פרשה כזאת, היא משנה משהו בפוקוס של הבהמה שיש בלב. וכמובן שאם זה מגיע ככה שהבהמה אמורה להבין אותה, אז זה צמצום מאוד גדול. אז על המשקל הזה התפילין זה צמצום. אבל אם אתה מדבר על תורתך, על השיבנו אבינו לתורתך, על עצם המצווה, עצם המצווה זה עולה גבוה. כתבי אריז"ל כתוב שכשמניחים תפילין נמשכים דלת מוחין בעולם האצילות. אז זה לא הפשט שנמשכים דלת מוחין. מניחים תפילין אז נתגלה אור אינסוף. האור אינסוף הזה מאיר בדלת מוחין בעולם האצילות. זה ברור. אז מצד הקיום של המצווה כפשוטו, שילד בר מצווה מניח תפילין, זה, או עוד יותר, בן אדם ברחוב שתופסים אותו הוא מניח תפילין, הוא רק רוצה רגע אחד לשמוע בכל השם, זה יותר גבוה מהכל. כן? ואנחנו צריכים, זה טוב ששאלת, כי אנחנו צריכים לזכור, גם כשלומדים את כל ההסברים ואת כל העניינים, חס ושלום שמישהו יחשוב שבגלל זה הוא יניח תפילין מחר בבוקר. זה לא נכון. תפילין צריך להניח כי השם אמר. אם היה אומר לשים שם במקום פרשיות, היה אומר לשים שם חתיכות עץ, אז זה היה המצווה. זה בכלל לא חשוב. אז ככה, לא להסתכל על תפילין כעל צמצום. ולא להסתכל על התורה כעל צמצום. מצד שני, ודאי, השכל שבתורה הוא שכל מצומצם. הוא שכל שירד עד הרמה שלנו, שנוכל להבין אותה מגיל חמש, בין חמש למקרא, עוד לפני שקיבלנו יצר טוב אפילו.
מה שכתוב בלכותי הלכות זה רק חלק מהאמת של למה הקדוש ברוך הוא אמר להניח תפילין.
הוא בכלל לא מתכוון להגיד, להסביר למה השם נתן את המצווה. כל הספרי טעמי המצוות, לא רק לכותי הלכות, כל ספרי טעמי המצוות לא באים להסביר למה השם נתן את המצווה. חלקם כותבים את זה בהקדמות שלהם. הם באים להסביר, גם ספר החינוך וגם כולם, גם הראשונים וגם האחרונים, הם כותבים מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לפי דרכנו מהמצווה. אחרי שיש מצווה כזאת, מה זה אומר לי בנוסף? כי תחשוב למשל, סוכה. כתוב בתורה הסיבה. יש בראשונים דעה שאם לא מקיימים את הכוונה בסוכה, לא יוצאים ידי חובה, כי הכוונה כתובה בפסוק. אז למען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי, לא מספיק תמונה בסלון של כל הסיטואציה. למה צריך שבע ימים לישון בחוץ? מה היה? כאילו, מה קרה? אז רואים שזה לא זה. זאת אומרת, המצווה היא מצווה, וחבל לפספס את האמירה שיש למצווה. אז על האמירה הזאת, שהיא מיועדת לחלקים הנמוכים שלנו, על זה נכתבו כל כך בספרים.
מה זה האמירה הזאת?
בכל מצווה יש אמירה, נגיד בשמיטה יש את האמירה של כלי הארץ. ואתם גרים ותושבים אתם עמדי, שיהודי לא יחשוב שהוא בא לבית על העולם. כן, אז בספרים זה נקרא טעם מצוות השמיטה. אבל זה לא באמת הסיבה למצוות השם, כי בשביל ללמד אותנו, כי שלי הארץ יש לקדוש ברוך הוא המון דרכים אחרות, הוא לא צריך שנה שלמה להשבית את החקלאות. זה ברור. יש, למה השם אנחנו לא, השאלה היא מחוץ למסגרת, אנחנו לא יכולים להכניס לה, השאלה היא לא נכונה. זאת אומרת, כשאני שואל את הקדוש ברוך הוא למה, מה שאני מנסה לעשות זה להבין אם השכל שלי אותו. עכשיו, הוא יצר את השכל שלי. אם הוא לא היה יוצר את השכל שלי, אם הוא היה סתם נקודה בתודעה שלי, כמו כל יתר הדברים, הייתי יכול, זה היה לגיטימי לנסות להבין אותו. אבל אני באופן עקרוני נקודה בתודעה שלו, והוא אף פעם לא נקודה בתודעה שלי. זה ברור. אז השאלה היא לא לגיטימית. השאלה היא צריכה להיות אחרת, לא למה אני צריך לקיים את המצווה, אלא כשאני כבר מקיים את המצווה, מה אני אמור ללמוד מזה בחלקים הפנימיים של הנפש? אני מקיים את המצווה עם הידיים. מה יהיה עם כל יתר החלקים? הם יישארו בלי המצווה. אז נותנים להם גם כן משהו. אבל לא זה הסיבה. הם כותבים את זה כולם. הרמב״ם כותב את זה, אם אני לא טועה, בסוף הלכות מעילה. הוא לא כותב את זה בסגנון הזה, אבל הוא כותב את זה. וכל האחרים הם משחילים את זה, אחד כותב את זה פה, אחד כותב את זה שם, כולם כותבים את זה. רק בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו כולנו, יש לנו השכלה כללית של החמש דפים הראשונים של כל ספר. אז מה שלא כתוב בהתחלה, אז בדרך כלל אנחנו מפספסים. אבל זה ברור שזה ככה. אף אחד לא באמת חושב שבתקנות הרבנן זה אחרת. שבטלה התקנה, שבטל הטעם, אז לפעמים מבטלים את התקנה ולפעמים לא, יש קריטריונים אחרים, אבל שם זה בגלל הטעם. אז זה הבדל גדול בין דרבנן לדאורייתא, זה הבדל מהותי.
אבל איך אתה מפריד בין הטעם לבין המצווה, לבין העשייה של המצווה?
אני לא מפריד.
כאילו זה, אני לא מפריד. חייבים לדעת את הטעם ודרכו לעשות.
חייבים במצווה גם לפני שהבינו את הטעם. אז זאת אומרת שזה לא תנאי. אז קודם כל בוא נפרק את ההתניה. אתה אמרת חייבים לדעת את הטעם ודרכו לעשות את המצווה. אז קודם כל את ההתניה הזאת לפרק. כי מי שלא הבין את הטעם גם חייב במצווה. אז זה קודם כל. והטעם הוא דבר נוסף. זה כמו, כך למשל דוגמה של יד ושל ראש בתפילין. השל ראש הוא כמו הטעם של השל יד, כי השל ראש זה משהו שמדבר אל המוח, איך שלא נהפוך את זה, אבל זה, בסוף זה ככה. השל יד זה יותר הפן המעשי של כתוב בתפילין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בעצם כל היהדות נמצאת שם. השל יד זה הפן המעשי והשל ראש זה הפן העיוני, זה ככה זה. עכשיו אתה תגיד שאני מניח את השל יד בגלל שאני מניח את השל ראש? לא. אם אני מניח רק את השל יד, חסר לי משהו. חסר לי הצד העיוני. אבל הם שתי מצוות שאין מעקבות זו את זו. ואם יש לי רק אחת מהם, אני עושה רק אחת. זאת אומרת, אם אני מנוע מלעשות את המצווה בפועל, ואני רק יכול לשבת וללמוד את כל הטעמים שכתוב בחינוך וברמב״ם ובכל הראשונים והאחרונים על המצוות, אני חייב לעשות את זה. כי חבל על הזמן, אתה יכול ללמוד, אתה לא יכול לקיים את המצווה, לפחות תכוון את הכוונה של המצווה. או את מה שאריזל כתב, מישהו מסוגל להבין. אבל אם אני מחויב לעשות את המצווה, אז קודם כל אני צריך לעשות את המצווה. אם אין לי זמן בשביל שניהם, כן, אני לא אשאיר את החמץ בבית ואני אלך ללמוד את מצוות ביעור חמץ בפרי עץ חיים. זה ברור לגמרי, זאת אומרת, למצווה יש בסיס בכתר, ברצון העליון, שהוא אינסופי. וכל מה שמשתקף מזה בתוך החוכמה, גם בחוכמה של העולם העליון, הוא רק חלק מהעניין. והחלק הזה מצומצם, והוא מצומצם גם בתוך הפרשיות של התפילין, בסוף הוא צריך להגיע ללב שלנו וגם לבטן שלנו, עד אין קץ. אבל המצווה עצמה היא, כבדו את המצוות שהם שלוחי ושלוחו של אדם כמותו, ורש"י מביא על בכל ימי בנך כחדשים, חז"ל אמרו. אז רש"י מביא את הדוגמה שמגיע שליח של המלך ומקריא מכתב מהמלך, ומכתב חדש עוד אף אחד עוד לא ראה אותו, וכולם אמורים לדעת מה כתוב, כי אחר כך יתבעו אותם אם לא יקיימו. אז רואים שם שיש כאן, יש כאן שני דברים, הם קשורים אבל הם לא מותנים.
השאלה כאילו,
מה?
השאלה היא, הקדוש ברוך הוא רצה שהמצוות יעשו בעולם, או שרצה שיהיה אדם שעושה את המצוות?
יהיה אדם, 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 אדם. אדם שעושה, אבל בעולם. אבל בעולם.
אז אדם, זה לא ידיים שיעשו את המצוות. אני חייב פה תודעה שמבינה מה קורה, שכאילו שיהיה אדם.
הוא צריך לדעת, אבל הוא לא חייב לדעת למה. הוא צריך לדעת שהוא עושה את המצווה. אם הוא לא יודע שהוא עושה את המצווה, אז הוא לא קיים אותה.
אם הוא יודע שהוא עושה מצווה, אז כבר יש פה אדם?
אם הוא יודע שהוא עושה את המצווה, אז הוא כבר עשה משהו. הוא לא עשה שום דבר לנפש שלו. הנפש שלו נשארה רעבה. הוא קיבל ג'ריקן עם מים, והוא השקע את כל העצים, והוא נשאר צמא. זה אכזרי. תחשוב על זה. תחשוב על המשל הזה.
שוב?
קיבלת ג'ריקן של מים, השקעת את כל העצים, ולעצמך לא לקחת אף טיפה. העצים מלבלבו, אתה מתעלף. זה בן אדם שרק עושה את המצווה טכנית, הוא עושה את מה שמוטל עליו, אבל מה יהיה איתו? רחמנות עליו, אבל זה לא חלק מהמצווה. זה דבר נוסף.
אבל זה לא אדם, הידיים עשו לעולם, כמו שאני אומר, אבל יש מוכרדה שהאדם יעשה.
האדם השקע את העצים, האדם השקע את העצים. האדם. יכול להיות שאם הוא יגיד לכל עץ הזה, הוא ישדר לו איזה סוגי שתייה חיובית, העץ הזה יגדל יותר טוב. אבל לעצמו הוא לא לקח כלום.
אבל זה לא חלק מהותי מזה שעצמו יהיה שם?
העצמו נמצא שם, לא השכל, העצמו זה לא השכל.
אבל השכל זה לא יותר עצמו מהידיים?
לא, זה לא יותר עצמו מהידיים, לא נכון, זה כל הבעיה. לא נכון, העצמו זה לא יותר שכל מהידיים. בסדר, תפתח את החלום. אני פה עביר בכלל. השכל הוא כלי בדיוק כמו שהידיים הם כלי. השכל חושב שהוא עצמו, אבל הוא לא עצמו. השכל הוא שלי והידיים הם שלי באותו מידה. השכל זה לא אני. תחשוב על זה. אנחנו בתרבות של שכל, ואנחנו מזדהים עם השכל כאילו שהשכל זה אנחנו.
לא, אבל השאלה הוא לא חלק יותר מעודן.
הוא חלק יותר מעודן, אבל הוא לא יותר קרוב.
החלק יותר מעודן שלי השתתף במצווה?
תראה, אתה יכול לעשות היררכיה של סקאלה של דברים. אתה יכול להגיד זהב, כסף ונחושת, תכלת וארגמן, נכון? אתה יכול להגיד נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, נכון? אוקיי. אתה לא יכול לעשות סקאלה של נחושת, צריך להגיד את זה הפוך, בוא נגיד מלמטה למעלה. ברזל, נחושת, כסף, זהב, ולהמשיך אחרי זה רוח, נשמה, חיה, יחידה. אתה יכול לעשות סקאלה כזאת? זה לא הולך, למה? כי זה, כי יש פער, זה לא על אותו מישור. אוקיי. עכשיו, כשאתה מדבר על עדין פחות ועדין יותר, כשאתה מדבר, אתה שם ביחד עם זה את האני, זה לא על אותו מישור בכלל. אני זה נקודה פנימית, זה חלק אלוקא ממעל, זה אין לנו שום השגה מה זה, אתה יודע מי אתה? מי אני? איך כתוב שם במגיד מקוז'ניץ, הוא כותב על ראו אתה כי אני הוא. היחיד שיכול באמת להגיד אני זה רק השם ידברך. אני זה משהו נעלם. וכל הכוחות שיש לנו, יש כוח יותר גבוה, יותר נמוך, זה זהב, זה כסף, בסדר. אל תשים את זה על אותה סקאלה. והקדוש ברוך הוא רוצה מהבן אדם, הבן אדם עצמו כשהוא מתמסר, כשהוא עושה מצווה, הוא נותן את כל העני שלו הרבה יותר דווקא כשהוא לא מבין למה. ודאי, כשהוא לא מבין למה, והוא מבין שחבל על הזמן לעשות את זה, חבל על הכסף. חבל, למה לבנות סוכה בסוכות? למה לא לתלות תמונה של סוכה בסלון או... או לעשות סוכה במרפסת בקומה שלישית, לא לרוץ כל הזמן למטה. אז יש מעל זה גג, אבל לא רואים אותו, אני אשים שכח, מה הבעיה? הוא לא מבין, ואף על פי כן הוא משתף פעולה, אז הוא לוקח את כל כולו ושם בצד, ואומר ריבונו של עולם, עכשיו אני איתך, אני לא עם עצמי. הוא לוקח את כל הסיפור, זה כמו לבוא לבית המקדש ולהשתחוות פשוט ידיים ורגליים. מבחינה רוחנית. אם הוא מבין, אז הוא משתף פעולה עד כמה שהוא מבין. הוא צריך לתת הסכמה. ברגע שהוא לא מסכים, הוא בעצם עובד את עצמו מבחינה מסוימת. לא את השם. רק מה, מצד שני צריך גם שיבין. אין מה לעשות. צריך לתקן גם את ה... בשביל זה אמרתי, יש את השיבנו אבינו לתורתך. השיבנו אבינו לתורתך זה דוכן של תפילין במד רחוב. קרבנו מלכנו לעבודתך, זה שיהודי יושב ככה וחושב כמה השם הוא גדול וכמה השם הוא נפלא, וכן? וזה יכול לדבר גם לצד הנמוך שלו, אם הוא יזכה. אבל צריך את שניהם. אבל אחד לא נוגע לשני, הוא נוגע, ודאי שזה נוגע. אבל עצם קיום רצון השם, יש לו ערך בפני עצמו, בלי קשר למה שאני לוקח מזה. זו מחשבה לא... המחשבה הזאת היא לא שגרתית בעולם שלנו, שמגיל אפס, אז אנחנו סוגדים לשכל. כאילו, השכל זה האליל התורן של התרבות. במאות האחרונות של העולם, של ההיסטוריה, אז השכל זה, מהרנסנס באיטליה, אז השכל התחיל להיות האליל התורן. פעם היה אותו האיש האליל. אנשים ראו שהם לא מקבלים ממנו תשובות על הבעיות שלהם, אז עשו את השכל לאליל. עם השכל הצליחו יותר. עשו מהפכה תעשייתית, הגיעו לירח, לא יודע מה הרוויחו כל כך, אבל בכל אופן, כרגע, האליל התורן זה השכל, אבל זה לא זה, זה... צריך להאיר את השכל. צריך לרחם עליו ולתת לו משהו מהקדושה, אז לכן צריך להשתמש בו. אבל הוא לא חזות הכל. אוקיי, זה הכל תשובה לאפרים. בעיקר שכולם מכינה תיקון דיקנה קדישה, שמשם עיקר הזקנה דקדושה, בחינת והדרת הפני זקן כידוע. עכשיו, מה זה עניין של זקנה דקדושה? אחר כך הוא מדבר על זה בעריכות. הוא מדבר שיש זקנה דקדושה ויש זקנה דסתרא אחרא. הזקנה דסתרא אחרא זה שבן אדם עושה את הכל אוטומט, כי הוא רגיל. הוא זקן ורגיל. יש, איך קוראים לזה היום? טייס אוטומטי. אתה שם את ה... אתה שם אותו כשאתה אומר פרשת עקדה, אתה שם את כל העסק על טייס אוטומטי, אתה סוגר אותו כשאתה אומר עלינו לשבח, אתה בטוח שזה רץ. אם יש יום שני וחמישי, אתה צריך להתעורר קצת, או אם החליפו מקיץ לחורף שם, אז יש כמה דקות שצריך להתעורר בתפילה, לשים לב, לא לטעות. חס וחלילה, אני לא צריך לעמוד עוד פעם תפילת עמידה, אבל באופן עקרוני, מפעילים את הטייס האוטומטי וזה הולך. זה זקנה דסתרא אחרא. זה בן אדם שהוא כבר עושה, זה רוטינה כזאת. הוא כבר לא, הוא לא שם בכלל. ובדרך כלל, כשבן אדם נמצא במקום הזה, אז יש לו גם הרבה דברים שהוא צריך לתקן אותם והוא לא מתקן אותם. את התפילה הוא צריך לשפץ, הוא צריך, יש דברים שהוא צריך לעקור מהשורש. אבל אם הוא עובד על טייסים אוטומטיים, אז כל החיים שלו זה ככה. כאילו, ככה מגיבים לזה, וככה עושים פה, וככה שם, זה הכל אוטומטי כזה. אין שום סיכוי שתחיל לתקן את מעשיו. זה נקרא זקנה. אז קודם כל, רבנו אמר אסור להיות זקן. לא להיות זקן. לא להיות על אוטומטי. להיות על ידני. להעביר את הנצרה לבודדת, לשים לב מה עושים. זה עניין אחד. זה מה שקשור לזקנה דסתרא אחרא. יש זקנה דקדושה, ששם זה להפר. בזקנה דקדושה, הבן אדם הוא זקן כי הוא לוקח איתו את כל העבר. הוא לא מתנתק מהעבר. הוא זוכר מאיפה הוא מגיע. אדם מאין באת או לאן אתה הולך, זה אפיון של זקנה דקדושה. אדם מאין באת לא מהראשון, מה, אפשר לא כתוב מאיפה באנו, כי אפשר לתאר את זה. וכל התיקון הדיקנה, משם נמשך הזקנה דקדושה, בחינת הדרת נזקן. עכשיו צריך להסביר את זה קצת. מה אמרנו? הכתר עצמו שהוא השורש של התיקון הדיקנה הוא למעלה מההשגה שלנו. אם הוא למעלה מההשגה שלנו, גם למעלה מזיכרון שלנו. אנחנו לא יכולים לזכור אותו. זה שמהכתר הזה יוצאים י' ג' שערות, כאילו י' ג' שלוחות, מצומצמות מאוד, אבל שמגיעות עד אלינו, זאת אומרת שיש לנו י' ג' אפשרויות, כמספר מידות הרחמים, להחזיק קשר עם מקום שהוא למעלה מהשגה לגמרי. זה השורש של הזקן, זה השורש של זה השורש של ההמשכיות של הדורות, זה השורש של זה הזיכרון ההיסטורי של עם ישראל, שאנחנו, זה שאנחנו קיימים כעם, זה בגלל זה. כי אחרת בתנאים כאלה של פיזור ושל שיעבוד כל כך הרבה מאות שנים, לא היה נשאר מאיתנו זכר. אולי היו נשארים כמה אנשים שהיו יודעים שאבות אבותיהם היו פעם יהודים. כן? יש דברים כאלה. אבל לא יותר מזה. ואותו דבר כל בן אדם באופן פרטי, זה שהוא נמצא פה בתוך המציאות של העולם הזה, בתוך הכסף, עבודה, כל העניינים, אף על פי כן, הוא רגע אחד לא שוכח מאיפה הוא מגיע. זה בגלל, זאת אומרת, נקודת ההתחלה שלנו, שאנחנו זוכרים שאנחנו בכלל מחויבים במצוות, אז זה מתחיל מהי"ג מידות הרחמים. אם חלק מהי"ג מידות הרחמים, החלק העיקרי, השמונה הראשונים מרומזים בפרשיות של התפילין, אז מובן הביטוי שהוגשה כל התורה לתפילין. כי אם אין לנו את הקשר עם י"ג מידות הרחמים, באופן כזה בכלל נהיה שוכחים שאנחנו צריכים לקיים את התורה. לא רק את השיבנו אבינו, את איך כתוב שם? את השיבנו אבינו לתורתך היינו מפסידים, לא ראית קרבנו מלכנו לעבודתך. היינו מפסידים את הכל. אז זה הזקנה דקדושה. אז קודם כל יש לנו את הזקנה דקדושה באופן כללי. עם ישראל הוא עם זקן. הוא עם עתיק. וכל אחד בפני עצמו צריך לדעת שהוא מאוד זקן. אנחנו לא, כאילו, הגיל שלנו זה לא מתחיל בתאריך שכתוב בתעודת זהות ונגמר בתאריך שכתוב בתעודת פטירה. זה לא, זה תאריך של הייצוג החיצוני שלנו, כאילו, בקדנציה הנוכחית. התאריך לידה האמיתי שלנו זה מלפני בריאת העולם. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. ולא רק על ציר הזמן, גם על ציר המדרגה, אז כתוב במדרש, אני יודע איזה מהם קדם, ישראל קדמו. שם הוא מדבר על הדברים הכי גבוהים, הוא אומר בסוף ישראל קדמו. זאת אומרת, היהודי הוא הכי זקן, הוא הראשון, הוא הסוף מחשבה, עלה הסוף מעשה, עלה במחשבה תחילה, המחשבה תחילה הייתה היהודי. הדבר הראשון שהשם חשב עליו זה היה היהודי. ואחר כך מזה נמשך כל העולמות. כדי להגיע לזה צריך את כל העולמות, כדי שיהודי בפועל. אבל בעצם המחשבה אודות היהודי התחילה, שם התחלנו. הזקן דקדושה זה זקן שמתייחס למחשבה שקודמת לכל העולמות. שם הוא רואה את איך קוראים לזה? את נמל הבית. שם, אם הוא ירגיש את זה, הוא ירגיש בבית. כל מה שהוא לא מרגיש את זה, הוא נו ונד.
רגע, אז הזקן של סטרא אחרא זה הרגל?
הזקן של סטרא אחרא זה אחד שכאילו, מה, אני התרגלתי ככה, עזוב אותי.
מה זה זקן של קדושה?
הזקן של הקדושה זה שהוא זוכר מאיפה הוא מתחיל. הוא זוכר שהוא
מתחיל. מה זה נותן לו ביום יום?
זה נותן לו את, הוא לא מזלזל בעצמו, שכאילו, איך פעם מישהו אמר, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. נו, אז מה? אז אם היה יסודו מזהב וסופו לאפר, אז זה חכמנות עליו. אבל אם יסודו מאפר וסופו לאפר, מה הוא בוכה? אנשים אומרים את זה ובוכים. מה יש לך מה לבכות? מה התשובה לזה? התשובה לזה שבאמת החלק של סודו מאפר זה החלק החיצוני, זה הגוף. אבל החלק הפנימי הוא חלק אלוק ממעל. וחבל שילך לאיבוד. יש תורה בליקוטי מהר"ן שזה כתוב. אתה יודע איפה זה כתוב? יש פה ליקוטי מהר"ן. תסתכל מאחורה. תורה י"ז. ענה בריאה קלה שבים. אתה זוכר דיבור כזה? אתה זוכר ענה בריאה קלה שבים? אתה לא זוכר. ים, רבנו אומר, זה 10 ספירות ו-4 עולמות. היוד זה 10 ספירות והמם זה 4 עולמות. ודבר קל זה דבר שצף על בריאה קלה, זאת אומרת שהשורש של נשמות ישראל זה יותר גבוה, זה ציור ויזואלי כזה, זה יותר גבוה מכל העולמות, והזילנה לפומה די לוויתן, אני עוד מעט מישהו יטרוף אותי. זה נקרא שיסודו מזהב וסופו לאפר. על זה אפשר לבכות. אז הכן דקדושה זוכר את זה. הוא זוכר מאיפה הוא מגיע. אם הוא זוכר מאיפה הוא מגיע, אז הוא לא מפקיר את עצמו. הוא כאילו, הוא שומר על עצמו. הוא יודע שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. יש חז"ל מדברים על, יש כמה דימויים של עצים, בדיוק היה ט"ו בשבט. יש כמה דימויים של עצים. זית רענן יפה פרי תואר כתוב. למה נמשלו ישראל לזית? שם כתוב עניין אחד. ויש עניין אחר שכתוב שישראל נמשלו לגפן. אז כתוב שגפן לא מקבל את הרכבה מעץ אחר. רק מגפן.
בניך כשתי לזיתים.
בניך כשתי לזיתים. הזית, כן. על זית כתוב שם, אבל במדרש של זית רענן, כתוב דבר אחר, לא רציתי להגיד את זה. אתה יודע מה כתוב שם?
כן, על הקטישה.
אז זהו, אני לא רציתי להגיד את זה.
בבניך כשתילי זיתים, אומרים גם על זית את אותו
מדרש. כן, 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 כן. יש עוד כמה עצים, אבל הגפן בקושי מקבל את הרכבה, גם ככה היא קולטת די קשה את הרכבה. היא גם פחות זקוקה להרכבה. אם היא שייכת לאזור על כל פנים. אבל על כל פנים, המושג הזה שישראל נמשלו לגפן, זאת אומרת, היהודי שומר על עצמו שהוא שייך רק לקדוש ברוך הוא, והוא לא הולך אחרי ההבל. אז בזמן הקדום זה היה ללכת אחרי עבודה זרה, היום זה ללכת אחרי הבלים אחרים, לא משנה, אבל זה זקנה בקדושה, הוא יודע מאיפה הוא מגיע ולאן הוא שייך. או שפעם אמרו דוגמה אחרת, זה גם דוגמה של זקנה בקדושה, לא לחפש את זה. נגיד מישהו הוא לא זכה ללמוד, הוא נהג מסעית, הוא אף פעם הוא לא עשה לא יסודי ולא תיכון ולא ישיבה ולא כלום, לא יודע כלום, מעביר את השעות הפנאי שלו להבל ולריק, ופתאום מתברר לו, זה קורה לפעמים, זה קורה, פתאום מתברר לו אני יודע, הרי העולם נחרב בשואה וזה, ולא תמיד אנחנו יודעים איפה אנחנו מגיעים. מתברר לו שהסבא שלו היה אחד מגדולי ישראל שכל העולם רעש ממנו. הוא כך וכך ספרים כתב וזה. פתאום נפתח לו משהו בלב. פתאום הוא מבין מאיפה הוא מגיע, אז משתנה לו כל ההסתכלות. אז הוא הולך ללמוד, הוא מתחיל. הגעתי עם איזשהו, זה נקרא, זה זקנה בקדושה, הוא שומר, הוא מתייחס לגזע העתיק, מה שנקרא. הוא שומר את העבר, הוא לא מתכחש. ובזקנה דסתרא אחרא, אז הוא פשוט, יש לו מנטליות של זקן. הוא נכנס למין אוטומטיות כזאת, הוא לא עובד עם עצמו.
זה לא נראה כמו ניגודים.
זה נראה כמו ניגודים. זה נראה כמו ניגודים, אז יש בזקנה מעלה ויש בזקנה חיסרון.
יש איזה ניגוד בהגדרה בין המעלה לחיסרון?
הניגוד זה בין חיות לבין אוטומטיות. זה הניגוד.
והחיות נובעת
מהזיכרון? בזקנה דקדושה, החיות נובעת מהזיכרון, ובזקנה דסתרא אחרא, חוסר החיות נובע מההרגל. בן אדם מבוגר, תגיד לילד שילך לישון הפוך על המיטה, שישים את הראש בצד של הרגליים, אין לו שום בעיה. תגיד לבן אדם בן 30, כבר יש לו בעיה.
אבל זה נראה שזה דווקא אותו
זיכרון. הוא יקום בבוקר, רואה את הקיר בצד ההפוך, אז כבר ישבש לו את כל הזה. מה?
אבל זה נראה ממש כמו, כאילו, הרגל וזיכרון זה נראה מקביל.
לא. זיכרון זה משהו אחר. הזיכרון של ההרגל זה לא זיכרון, זה לא זיכרון, זה כאילו זה... זה הרגל, זה משהו אחר. כל היונקים, לא רק בני אדם, הם כולם שפוטים של הרגלים שלהם. איך צייד יודע איפה לשים על קודת? הוא עוקב אחרי בעלי חיים, הוא רואה איך הם הולכים ליד. מה השביל לרדת למים? כולם צריכים לשתות. מה השביל לרדת למים? הוא רואה פעם אחת שהם הולכים מפה, הוא כבר שם על קודת. הוא לא מחכה לראות התנהגות לאורך, אתה יודע. כי הם הולכים כל יום מאותו דרך. כל יום. אם יונק מבוגר, אם הוא יתרגל למשהו, זה לא זיכרון, אין להם זיכרון, אין להם בכלל, הם בעלי חיים. רק זה סוג כזה של, זה סוג של אילוף. זה לא זיכרון.
זה קצת ההפך מזיכרון.
זה בדיוק להפך.
זה קצת הפוך.
זה הפוך מזיכרון. זה אוטומטיות, זה מוות. רבינו אומר ששכחה זה מוות. זה בן אדם ששוכח את עצמו, הכל אוטומטי. כמה פעמים אנחנו ניגשים לברז בהפסקת מים ופותחים אותו?
סוף הוא נשאר פתוח.
יש דלי מלא מים ליד, כן? כמה פעמים אנחנו במקום ללכת לדלי הולכים לברז? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו זוכרים או שאנחנו שוכחים? דווקא אנחנו שוכחים.
מסורת זה שייך להרגל או לזיכרון? מסורת.
לייקר את המסורת זה זקנה בקדושה. לשתף פעולה עם המסורת רק בחיצוניות זה לא זקנה דקדושה, אבל זה גם לא זקנה דסתרא אחרא, כי בפועל זה לא נורא, הוא לא יגיע מזה לדברים רעים. אז זקנה דסתרא אחרא זה חוסר היכולת להשתנות. בן אדם בן 80 קשה לו להשתנות, זה ידוע, נכון? חסידים אמרו, שמעתי זה בכמה מקומות, שחסיד בן 90 זה לא אדם זקן בן 90, זה שלושה אנשים צעירים בני 30 כל אחד. זה רבנו אמר אסור להיות זקן. זקנה דקדושה נמשכת מי"ג מידות הרחמים. אם בן אדם נמצא תחת שפע של י"ג מידות הרחמים, הוא צריך לעשות עבודה, הוא צריך לעורר רחמים על עצמו. אם הוא נמצא תחת שפע של י"ג מידות הרחמים, הוא לא מזדקן מבחינה זאת. יש לו, הוא יכול להתרגש מלהגיד משליך כחו חפיתים לפני קראתו מי יעמוד, כמו להתרגש מתפילת נעילה ביום כיפור. אותו דבר. למרות שזה כל יום הוא אומר את זה. החוסר יכולת שלנו להתרגש זה סוג של זקנה.
יש את נגרר הרחמים, זה בעצם שהאפשרויות כל הזמן פתוחות?
כן, כן. יש פתח שמחבר אותנו לאינסופיות. אנחנו לא שפוטים לגמרי של הקבעון ושל המדידה ושל כל זה.
אף אחד למעלה אף פעם הקדוש ברוך הוא לא הגדיר אותנו ככאלה דווקא.
עוד פעם?
הקדוש ברוך הוא אף פעם לא הגדיר אותנו ככאלה דווקא, כמו שאנחנו
יודעים עכשיו. כן, ודאי, 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 ודאי. זה כל ההבדל, זה כל ההבדל בין עבודת השם אמיתית לבין, הרבה פעמים לומדים כל מיני תורות נפש, כל מיני דברים כאלה. בדרך כלל, לא כולם, אבל בדרך כלל, זה בשביל לקטלג את הבן אדם למה הוא מסוגל. זה כמו לעשות לו פסיכוטכני, לראות לאיזה מקצוע הוא מסוגל. כאילו לקטלג אותך, לראות מה אתה... אבל מעטים נותנים קרדיט לבן אדם שזה רק נקודת זינוק, הוא יכול להשתנות לגמרי. זאת אומרת, אני אבחן אותך שאתה הכי גרוע בקשר עם בני אדם, ואחרי זה... נביא אותך למקום שתהיה לא יודע מה, הבן אדם הכי מוצלח שכולם שוחרים לפתחו ורוצים לדבר איתו. זה מידות הרחמים, וזה כמעט אין בעולם. אנחנו מדברים על הנפש הבאמית, המחנה המשותף שלה זה לאכול עשב, כאילו לחפש את הנמוך, ורוצים לעבוד איתה. אנחנו אומרים קרובנו מלכנו לעבודתך. זה לא, שיבנו אבינו לתורתך, זה דווקא הנשמה, אבינו. מלכנו, מבקשים קרבנו, מלכנו לעבודתך, מבקשים עבודה פנימית לתקן את זה, שגם היא תוכל להגיד אבינו. עיקר קדושת המוחין של התפילין, ממשיכים מהזקן העליון והגדול שבכולם, שהוא היניק שבכולם. זאת אומרת, יש שערה אחת מתוך השמונה שהיא המרכזית, כאילו. היא הראשונה והיא פותחת את כל הסיפור. וזה מתבטא בסיפור בזקן, שהוא היה, הוא היה יותר ותיק מכולם, והוא זכר את הלא כלום, הוא זכר את העין. זה מופיע בסיפור, שם רואים שהסיפור הוא משל. הוא זכר את העין. זאת אומרת, הוא זכר את הכתר, הוא זכר את, את המעבר לצמצום. הוא זכר את האינסוף.
הוא השמיני או עצי?
לא, לא.
הוא השמיני.
לא, לא, יכול להיות... לא, הוא התשיעי.
התשיעי.
הוא התשיעי, כן, אתה צודק. הוא התשיעי. אז הוא זוכר... הוא זוכר את עצמו כלול שם.
דם
מאין באת?
והנשר הגדול? והנשר הגדול?
הוא לא מסביר פה, אני לא יודע. יכול להיות בחוכמה ותבונה הוא מסביר, מדבר על זה.
אבל זה בעיה שאין שום משהו מעשי שאפשר לעשות איתו.
תכף נראה, תכף נראה. הוא נותן משהו פה, שהיה תינוק לגמרי וכולו. זהו, אז עם הזקן הזה, זה כמו שאומרים, זה זקן עם מבט של תינוק. אני הכרתי פעם יהודי זקן כזה, היה לו מבט של תינוק בעיניים. לא של תינוק טיפש, של תינוק חכם. אבל זה נדיר. אדם זקן, 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 אבל שפתח את העיניים להסתכל עליך, ראית מבט צלול כמו תינוק. זה משהו נפלא. נקי, נקי. זה הצד המעשי. מה, כאילו, אנחנו לא יכולים להחליט להיות כזה. אבל זה קריאת כיוון. כי גמול עלי אמו מצד אחד, מצד שני, כל יהודי הוא עבד מלך מלך. אנחנו אומרים תפילה לעני, אומרים תפילה לדוד, אומרים תפילה למשה. ואנחנו אומרים את שלושתם. אז זאת אומרת, פעם אחת אנחנו מדברים, אומרים במקום משה, פעם אחת אנחנו מדברים במקום דוד, ופעם אחת אנחנו מדברים במקום העני. וצריך להיות את כולם. אנחנו מתחילים מהמקום של העני, אבל דורשים מאיתנו שנהיה גם כמו דוד וגם כמו משה, ומצד שני שלא, שאת הקרדיט לא נשמור לעצמנו, שנשאר, אנחנו נשאר נקיים כמו, לא שנגיד כאילו, תראו מה עשיתי. תראו מאיפה באתי, איך החכם אומר בסיפורי מעשיות. עכשיו, כשלהתחתן, אני חוזר לעיר שלי, למה? כדי שיראו שכולם אלה שהכירו אותי בתור ילד קטן, שיראו לאן הגעתי. איזה חכם נהייתי. אז לא להיות אחד כזה. להישאר ילד קטן. כל השמונה זקנים שבחינת השמונה פרשיות שבתפילין, כולם מקבלים מזה הזקן העליון שהוא העיוור עניו. אבל בחינת המוחין שלו בעצמו אי אפשר להתלבש אפילו בפרשיות שבתפילין, ועל כן אין שום פרשה נגדו. הפרשיות זה כנגד שמונה שערות, והתשיעי הוא כנגד האור שממנו נובעות שמונה שערות האלה. זה למעלה מהתפילין. ועל כן אין שום פרשה כנגדו, כי הוא גבוה מהכל ושורש הכל, שממנו מקבלים כל המוחין של התפילין, שהם בחינת כל הזקנים שבקדושה הנ"ל, כי הוא נכלל באינסוף, כנזכר לאל. עכשיו כך, בפשטות, בפשט, לא מדובר במישור האנושי. כל הזקנים האלה הם דווקא הפשט של הסיפור זה הרמז. יש כאלה בעלי רמז שאמרו שאחד מהזקנים, זה היה רבי למלך מליז'נסק, התחילו לתת כתובות, זה הרמז. למרות שזה יותר קרוב לפשט, כי זה בן אדם בעולם הגשמי, כן, אבל זה הרמז. הפשט הפשוט שזה מדרגות עליונות. ומדובר איך שכל המדרגות האלה כלולות באינסוף, על זה מרמז הזקן התשיעי. זה הפשט. אבל בכל אופן זה מדובר בטקסט של הסיפור, לא בפשט, בטקסט. מדובר על אנשים. איך אפשר להלביש כזה דבר על בן אדם? זה לא מתאים. גם משל צריך להיות הגיוני. אז את זה אנחנו יודעים, מה שהקדמונים כתבו, זה ברור השאלה שלי.
למה זה לא הגיוני?
כשאתה מלביש משל, אני, אחד מכל האלה, אתה אומר עליו דברים שלא שייכים בכלל לבני אדם. אז למה אתה ממשיל את זה בבני אדם?
בן אדם שבמדרגה כזו, למה זה לא הגיוני?
מה?
בן אדם שהוא במדרגה כזו, למה זה לא הגיוני?
אי אפשר להיות במדרגה כזאת. הוא מדבר שהוא נכלל באינסוף, אז הוא איננו. אם הוא נכלל באינסוף, אז הוא לא, אתה לא יכול לספור אותו.
ברצו ושוב, לא יודע, כמו שזה כל יהודי צריך להיות.
אבל זה לא כתוב כאן. הפשט שיש משהו מעין זה, יש משהו מעין זה ששייך לכל בן אדם, ויש בזה כמה דרגות. הביטוי הזה להיכלל באינסוף הוא ביטוי עם המון, עם סקאלה, עם המון המון משמעויות. בעצם כל פעם שיהודי מתגבר על היצר ושומע בכל השם, הוא נכלל באינסוף באופן מסוים, לא בהשגה שלו, אבל הוא נכלל באינסוף. הוא עכשיו בצוותא עם הקדוש ברוך הוא, האור מאיר עליו. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שמה שהקדמונים כתבו, שתכלית הידיעה שלא נדע. וכשבן אדם יודע עד הסוף שהוא לא יודע כלום, והוא מבין את זה טוב למה הוא לא יודע כלום, זה דבר שזה ארוך מאוד להסביר את זה, ובסוף גם נשאר בלי להבין, אז חבל הזמן. אבל ההשגה הזאת שלא נדעך, אם הבן אדם זוכה, וזה לא רק שהוא לומד את זה, יכול להיות שאפשר למצוא פה ושם מישהו שידבר על זה. זה קשור עם מה שהמגיד דיבר, מה שאמרתי קודם, המגיד מקוז'ניץ. יש בזה קשר. הוא מתכוון לזה, הוא לא מסביר את זה גם כן שם. על כל פנים, ההשגה הזאת שתכלית ההשגה, תכלית הידיעה שלא נדע, אם בן אדם נכלל בתכלית הידיעה אשר לא נדע, אז הוא נכלל באינסוף. רק אף אחד לא נכלל שם. ככל שבן אדם לומד יותר, הוא יודע יותר. אם היינו בסקאלה שככל שאנחנו לומדים יותר ועובדים יותר את השם, אנחנו יודעים פחות, אז יכול להיות שהיינו מגיעים לשם. וזה מאוד קשה להסביר את זה, כי זה לא מתקבל על הדעת. מה פתאום שנדע פחות? כל הזמן מדברים עלינו שצריך לדעת את כל התורה כולה, וצריך לדעת יותר ויותר, נכון? פתאום אתה בא ואתה אומר, אם היית על ידי ההתקדמות שלך, היית יודע פחות, זה לא זה הכוונה. זה לא לדעת טכנית, לדעת פחות דברים. להרגיש שאני לא יודע. להרגיש שאני באמת, אני לא יודע. זה משהו עמוק. וככל שבן אדם יותר קרוב לתחושה הזאת, שבאמת הוא לא יודע כלום, הוא יותר קרוב להשם.
תחושה של פליאה כזאת.
כי שם זה לא ידיעה. משם נמשך ידיעה בדיוק באותו צורה כמו שמשם באים אבנים.
התבוננות פשוטה של אדם על החיים שלו גם יכולה לקחת.
נכון, זה בקטנה. נכון. זה התחלה, זה התערותא דלתתא. אבל זה עוד לא זה.
גם מדען יכול להגיד את זה.
נכון, זה עוד התערותא דלתתא. זה כאילו זה מגרש שיש לו הרבה שערים, אבל זה רק השער. אם נשארים שם, אז נשארים בשין ג'. יש משהו בנפש, נקודה שיכולה להתחבר לזה, שבעצם אנחנו לא יודעים כלום. זהו, אי אפשר להסביר את זה יותר.
לא יודעים כלום על התורה, על החיים
שלנו. לא על התורה ולא על החיים. אנחנו בעצם, אנחנו לא יודעים כלום. נגיד את זה אחרת, נגן את זה אחרת.
נכון, אבל על מה?
אנחנו מאמינים בזה, על הכל. אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. מה בן אדם יודע? אל תתקיל אותי עוד פעם, צריך להתפלל עכשיו. עוד שעה.
יש הבנה שגורמת להתפכחות, והתפכחות גורמת להבנה יותר עמוקה, שאתה לא, כל מה שהבנת,
שכל מה שהיה עד עכשיו זה לא.
זה לא.
נכון, וזה מביא אותך לאמונה, לא, זה מביא אותך לאמונה שגם מה שעכשיו זה עדיין גם לא, כי יבוא יום ותתפקח גם מזה, אבל זה עדיין רק אמונה, אתה עוד לא שם.
היחסיות כל הזמן משגע.
זה היחסיות, נכון, אבל זה בעצם השגה של העתיד לבוא. אז הכן התשיעי זה השגה של עתיד לבוא. נגיד את זה אחרת, הקדמונים אמרו אילו ידעתי ויטיב, נכון? עכשיו, מי אמר את זה? שיש בחינה שיהודי מגיע לידעתי ויטיב. מי אמר את זה? זוכרים מישהו שאמר את זה? מי אמר את זה?
מאמר החכם
כתוב. לא, אילו ידעתי ויטיב. אבל שיהודי יכול להגיע לידעתי ויטיב. זה כבר פלא, כי אילו ידעתי ויטיב זה עם דיבור של שלילה. כמו שאני לא יודע, ככה אני לא הוא. אבל בעצם יהודי יכול להגיע, רק מה? זה השגה של עתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה ידעתי ויטיב. וידעתי זה כרוך עם לא לדעת כלום. להרגיש שלא יודעים כלום. כל זמן שיודעים משהו, אז לא יודעים אותו.
זה לא לדעת או לא לשלוט?
לא, לא, גם לא לדעת.
זה לא קשור לשליטה?
זה לא קשור
לשליטה. עוד פעם, על הפרנסה נגיד.
השליטה, האמונה שאין לי שליטה, זה עוד שער ועוד פתח.
אתה לא יודע.
כן, לעתיד לבוא כל זה יהיה מובן מאליו לגמרי. זה כמו שאנחנו צריכים ללמוד א' ב'.
זה כמו השגה של משה רבן?
מה?
כמו השגה של משה
רבן? על דרך. אין לנו מושג מה זה.
איזה קשור ש...
אבל שייך לומר על משה רבנו, שייך לומר למשל את ביטוי כזה שהוא נכלל באינסוף. למה? בגלל שהוא היה עם ואפס. בגלל שהיה ואנחנו מה? זה לא מובן לנו, אבל אני רק רציתי לבאר את הביטוי הזה, איך אפשר להגיד את זה ולתת משל מבן אדם.
איך זה קשור משהו קטן? מבינת אני חושב שעיקר ההתחזקות, שלדעת חסרון, דעת האנושי, שאין לנו שום שכל כלל.
כן, זה שם.
אבל מה זה ההתחזקות? איזה נקודה שהתחזקות
יש שם? כי אנחנו עם השכל שלנו, אנחנו מקטלגים את עצמנו ואומרים שאנחנו לא שווים. אז הוא אומר, אל תיתן קרדיט לשכל הזה. זה מה שכותב שם. אבל שם הוא עדיין מדבר על שכל אנושי.
מדבר על שכל אנושי.
שכל אנושי. כן. כאן הוא מדבר על כל המדרגות העליונות, שאיפה שאתה מגיע ואתה מקבל יותר ויותר. בוא נגיד את זה אחרת. היה פעם מישהו שאמר, הוא אמר ככה, זה יפה, אבל הוא אמר שילד קטן, הוא יודע שיש עולם. אחר כך הוא הולך לגן דתי, אז הוא שומע שיש שתי עולמות, יש גם עולם הבא. הגננת מספרת שיש עולם הבא. אחרי זה הוא מגיע לישיבה והוא לומד שיש גן עדן תחתון וגן עדן עליון, אז כזה יש לו שלוש עולמות. אחר כך הוא מתחיל ללמוד חסידות או קבלה או משהו כזה דומה או מדרש, אני יודע, אז הוא יודע שיש ארבע עולמות. אחרי זה הוא לומד, יש איזה מדרש, הקדוש ברוך הוא שט בי"ח אלף עולמות. שותחת אלף עולמות, יש כל פעם יודע יותר, יותר, יותר. עד שבסוף הוא מגיע, כשהוא מגיע לאמת, אז הוא יודע שאין אפילו עולם אחד. יש רק את הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר. זה בצורת אמרת כנף כזאת, שיותר קל לקלוט אותה, אבל זה בעצם אותו דבר. יהודי כזה, אם זה אמיתי, לא, אנחנו הנה אמרנו את זה, אבל זה לא, לעתיד לבוא נהיה כאלה.
מעניין. כשאנחנו מסתכלים על תינוק, אנחנו אומרים שהוא לא יודע כלום, אבל הוא לא טיפש. אבל הוא לא טיפש, זאת אומרת, הוא נמצא במקום שהוא יכול להתחיל, הוא פתוח ללמוד דברים שהיום אנחנו בכלל לא מדגדגים, אנחנו לומדים ולומדים ולומדים, אבל מה שילד למד, כשהוא היה תינוק, את זה איבדנו. את זה אנחנו מאבדים בגלל השכל. את היכולת ללמוד משהו, כי כל מה שאנחנו יודעים מורכב על מה שאנחנו יודעים.
נכון, נכון, נכון. טבל הרסה, הלוח החלק. אוקיי, אבל זה גם רק, זה גם עוד שין גימל. השגה עצמה, אנחנו, אין לנו מושג מה זה. אני לא יודע, לא הייתי מדבר על זה, אבל רק הפלא הזה שכאילו אומרים לבן אדם שהוא נכלל באינסוף, זה מריח לא טוב. כן. צריך לומר שזה השגה, זה יהיה השגה של כולנו לעתיד לבוא. ונגלה כבוד השם. רוב כל בשר יחדיו. קשה להסביר את זה.